בסוף הלכות תענית, בבאר היטב, זה מביא בשם התניא רבתי, אחד מהקדמונים, גדולי הראשונים, כתב, מביא בשם התניא רבתי, ביום השישי, פרשת חוקת, נהגו היחידים להתענות. יש מנהג, מנהג הזה נוהגים בו רק יחידים, אבל יש מנהג להתענות ביום שישי, ערב שבת פרשת חוקת. לפי שבאותו היום נשרפו 20 קרונות מלאים ספרים בצרפת. ולא קברו אותו בימי החודש, מפני שמתוך שאלת חלום, כל זה כתוב באותו תניא רבתי, שמתוך שאלת חלום נודע להם שיום הפרשה גורם גזירת התורה. זאת אומרת, הגזירה הזאת היא לא תלויה ביום, כמו תמיד, כל התעניות נקבעו ביום בחודש, תאריך מסוים. התענית הזאת נקבעה מלכתחילה היא נקבעה על ערב שבת פרשת חוקת. הפרשה גורמת, יום הפרשה גורם גזירת התורה. זאת חוקת התורה מתרגמינן דא גזירת אורייתא. גם בשנות תח נחרבו שני קהילות גדולות באותו היום. באופן שהיום הזה יום מועד לפורענות באופן מיוחד, והפורענות בעיקרה היא פורענות של גזירה על התורה. ספרים נשרפים או קהילות קודש של לומדי תורה מובהקים, קהילות, תלמידי חכמים וספרים. מדובר פה על הגזירה, היא גזירה על התורה, היינו גזירה על התורה שלא תתגלה. והתורה היא זאת שקיבלה מכה, זאת חוקת התורה, פירוש דא גזירת תורייתא, כך כתוב בתרגום. דבר זה מאוד לא מובן, מאוד, מאוד לא ברור, מאוד, יש הרבה הרבה פרשות בתורה שכתובים בהם דברים הרבה יותר חמורים מהתרגום של זאת חוקת התורה, דא גזירת תורייתא. חופן, לא שמענו, דברים הרבה יותר, דברים חמורים מאוד. יש בתורה דברים קשים מאוד, חמורים מאוד, גם בתוכחות וגם בהרבה הרבה פרשות בתורה. יש דברים קשים מאוד. לא מצאנו דבר כל כך קשה כמו זאת חוקת התורה, דא גזירת תורייתא. יש כאן משהו מיוחד. הדבר הזה הוא סיבה מספקת להתענות, ודווקא בערב שבת, שבאותה שבת קוראים את פרשת חוקת. מוזר, יש משהו כאילו פרשת חוקת שהוא חמור יותר או כבד יותר מכל הדברים הקשים שכתובים בתורה. באמת, כל פרשת חוקת כולה היא באמת תמוהה עד מאוד. בגמרא כתוב, המשכן הוקם ביום ראשון בניסן בשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. הניסן השני אחרי יציאת מצרים, יציאת מצרים הייתה בניסן. בניסן הבא, אז באחד בניסן הוקם המשכן, בשני בניסן כתוב בגמרא, נשרפה הפרה. כך כתוב, זאת אומרת, הפרה האדומה נעשתה כבר בשני בניסן אז. וכאן בפרשה הזאת, פרשת חוקת, זאת פרשה שהיא מסתיימת בסוף ה-40 שנה. פרשת חוקת מדלגת על כמעט 40 שנה ומביאה אותנו עד ירדן יריחו, עד שבני ישראל חונים על ירדן יריחו. זה היה בסוף 40 שנה. מרים נפטרה, אהרון נפטר. עד סוף 40 שנה מביאה אותה לפרשת חוקת, וזה דילוג על המון זמן. פרשת המרגלים הייתה בשנה השנייה. מעשה קורח, לפי כמה ראשונים, בפשטות, סדר הכתובים הוא שזה היה אחרי מעשה המרגלים. אבל יש דעות בראשונים כמה שמעשה קורח היה עוד לפני חטא המרגלים, עוד לפני מעשה המרגלים. דילוג, פרשת חוקת מעבירה אותנו מיד לסוף 40 שנה. פרשת חוקת מגיעה עד מלחמת סיחון, מלחמת אוג, הניצחון. וכתוב כאן בפירוש, כן, שכבר לא נשאר אף אחד, אף אחד לא נשאר מאותו דור שנגזרה עליו מיתה. מאותו דור ש... שבגלל חטא המרגלים נגזרה עליו מיתה. למה חיכו עד כל כך מאוחר כדי ללמד אותנו פרשה שכבר קיימו אותה, כבר עשו את זה? יש רש"י גם במראה, כתוב שבמראה, אז כמו שכתוב ברש"י, במראה גם ניתנה פרשת פרה אדומה, וזה היה לפני מעמד הר סיני. וכאן, כאן כתובה פרשת פרה ממש, סוף 40 שנה. הפרשה עצמה גם היא תמוהה מאוד, כי כבר נאמר פרשת אמור, לנפש לא יתאמה בעמיו, כמו שכתוב, רק לא כתובים דיני תומעת מת, איך נתמאים, בוודאי שלא כתוב איך התהרה, אבל בכל אופן, איך נתמאים במת, לנפש לא יתאמה בעמיו. כאן, צורת האופן איך נתמאים, זה נאמר כסניף לפרשת הטהרה מטומאת מת. הפרשה פותחת בטהרה מטומאת מת. איך? זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה, ואותה פרה, מאותה פרה, אז עושים את אותם מים, את אותם מי חטאת, שהמים האלה מטהרים מטומאת מת. ואחר כך זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. ובהמשך כל דיני טומאת מת. כל דיני טומאת מת נאמרים כהמשך לדיני הטהרה מטומאת מת. זה לא מובן, זה לא... הסדר הנכון, הסדר הטוב, הסדר הראוי כפי הנראה. והטומאה ואחר כך הטהרה, האופן הנטהרי. אחרי שכתובה פרשת טומאת שרץ, טומאת נבלה, כתוב אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. כך נטהרים מטומאת שרץ. טומאת מת לא נטהרים על ידי מים, אלא צריך להיטהר מטומאת מת, צריך להיטהר מטומאת מת, צריך דווקא מי חטאת, דווקא. דיני הטומאה כתובים אחרי דיני הטהרה. אחרי שנאמרת פרשת הטהרה, שם כתובים דיני הטומאה. כמה מילים, קצת להבין, לנסות להבין. מה היה מצב כלל ישראל בסוף ה-40 שנה? כל הדור של מקבלי התורה, כולו, לא נשאר ממנו איש. כל אלו שהיו בהר סיני, חוץ מאלה שלא היו בגזירה, בכל אופן, הדור כולו, אותם 60 ריבות, דור שלם, כל הדור הזה כולו נשאר במדבר, כולם מתו במדבר, שם נשארו. במדבר הזה יפלו פגריכם. עד תום כל הדור. זאת לא גזירה שנגזרה על קהילה, על ציבור, על... כן. זאת גזירה שנגזרה על כלל ישראל. גם מדובר גזירה על 60 ריבו. 60 ריבו זאת קומה שלימה של כל כלל ישראל כולו. כל כלל ישראל, כולם, כל מקבלי התורה, כולם, נגזר עליהם שהם יישארו במדבר, שלא ייכנסו לארץ. המהר"ל מגלה שאחד הדברים החמורים, היותר חמורים, שהמרגלים עשו, זה שהם פילגו, חילקו לשניים את יציאת מצרים מביאת הארץ. יציאת מצרים נשארה לדור אחד שהם יוצאי מצרים, ויוצאי מצרים כולם נשארו במדבר. באי הארץ באו מהמדבר ולא ממצרים. באי הארץ אלה הם, הדור כדור, באו מהמדבר, הם לא באו ממצרים. מי שבא ממצרים לא בא לארץ. דור יוצאי מצרים נשארו במדבר, דור באי הארץ באו מהמדבר ולא ממצרים. יציאת מצרים אתה צריכה להיות לא כך, יציאת מצרים אתה צריכה להיות כפי ההבטחה. ההבטחה הייתה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם והבאתי אתכם אל הארץ. זאת אומרת, עצם יציאת מצרים הייתה צריכה להיות יציאה לארץ. לחלק את זה לשניים, זה נקרא שביאת הארץ היא לא עיקר, זה לא שייך אלינו בעצם. יוצאי מצרים אנחנו חייבים להיות, יציאת מצרים היא זאת ששם נולדנו, יציאת מצרים עשתה אותנו לעם, שם נולד כלל ישראל, שם נולדנו, כמו שכתוב בפירוש. ביציאת מצרים, את זה אנחנו חייבים לזכור, ושם אנחנו חייבים חייבים לחזור לזה פעמיים ביום, ואסור, את זה אסור לשכוח. אבל ביאת הארץ זה בפירוש לאו דווקא, ביאת הארץ לא, זה לא דבר שמתחייב שאנחנו נהיה בארץ, זה לא חייב להיות כך. כשאנחנו זוכים חלק, רוב הזמן שאנחנו עם לא היינו בארץ. ביאת הארץ היא המעלה, אבל זה לא עיקר, זה לא עצם, זה לא שזוכים לזה, זוכים שלא זוכים. אז ככה אנחנו נראים. הדבר הזה לא צריך היה להיות, זה לא היה מלכתחילה, הדבר הזה הוא חטא. המרגלים הביאו לזה, המרגלים הם אלו שהביאו שביאת הארץ היא לאו דווקא, זה לא דבר מחויב המציאות כמו יציאת מצרים. כל הגלויות נגזרו בגלל המרגלים, זה מפורש. כך כתוב. וישא ידו להם, כמו שכתוב, בתהילים. וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. אם יראה איש באנשים האלו את הארץ אשר נשבעתי, וכל מנעצי לא יראו. אז פירוש, כן, זה כתוב בפסוק, וחזל דורשים, כל מנעצי, זה כל אלו שנגזרה עליהם גזרת גלות, הם לא יראוה, והגזרה הזאת נגזרה שם. יש כלל ישראל שהוא חי עם גזרת גלות, כמו שאנחנו חיים היום. אין לנו מקום, נלקח מאיתנו המקום, המקום לא שלנו. יציאת מצרים היא תמיד שלנו, אנחנו תמיד יוצאי מצרים. מזכירים תמיד את מה שכתוב במדרש, בחז"ל, זה כתוב בכמה פנים, אבל על כל פנים, למה נקרא שמנו עברים על שם שעברו ים? היינו, זה דבר שהוא בעצם שמנו, עצם מציאותנו היא עברו ים. וזה גמר יציאת מצרים. כך כתוב לשון חז"ל בגמרא, בירושלמי כתוב. יציאת, קריאת ים סוף היא גמר גאולתם, גמר הגאולה במצרים. עברים על שם שעברו ים. אבל זה מתחלק, זה מתחלק לשניים, ואלה שני דורות שונים. זאת אומרת, אם אפשר להגיד, כן, שני פנים של כלל ישראל. דור אחד הוא יוצאי מצרים, דור אחד הוא באי הארץ. הדור הזה הוא לא הדור הזה, והדור הזה הוא לא הדור הזה. כאן צריך להבין, כאן באמת צריך להבין, הגזירה הזאת היא גזירה שהיא בעצם, זאת גזירה על התורה. הגמרא לומדת מפסוק, פסוק במשלי, כתוב, נפש עמל עמלה לו, כי עקף עליו פיהו. אומרת הגמרא, הוא עמל במקום זה, ותורתו עומלת לו במקום אחר. התורה כאילו עומלת לו, עובדת בשבילו במקום אחר, לא באותו מקום שבו הוא עצמו מתייגע, תורתו עומלת לו במקום אחר. אומר על זה רש"י, תורתו עומלת לו, שמחזרת עליו, ומבקשת מעת קונה למסור לו טעמי תורה וסתריה. וכל כך למה? מפני שעקף, שכפף פיהו על דברי תורה. מי שעמל בתורה, והוא, כן, מתכופף אליה, כאילו, מבטל, זאת התורה אדם כי ימות באוהב. אז התורה עצמה מבקשת כביכול מבורא העולם, אני רוצה להתחבר אל האדם הזה. התורה רוצה בזה, היא מבקשת, היא, כמו שכתוב. מחזרת עליו ומבקשת מעת קונה למסור לו טעמי תורה וסתריה. להבין, אם נרצה להעלות על הדעת למי התורה הייתה רוצה להימסר, לדור שהקדימו נעשה לנשמע, לדור שהם כאיש אחד, בלב אחד, כולם כאחד באו בברית יחד, אמרו יחד נעשה ונשמע כאיש אחד. זה הדור שאליו התורה, אליו התורה רוצה להימסר, אליו התורה נמסרה. אין יותר, לא ייתכן שיהיה יותר בכלל ישראל, יותר מי שעקף עליו פיהו מהדור של מקבלי התורה, שהם כל המעלה, כל המעלות של מקבלי התורה נתקיימו בהם, ואותם מקבלי התורה נלקחו, הם אינם. הם אינם, נשארו במדבר. יתר על כן, בגמרא כתוב, לא. הגמרא מביאה, הגמרא מביאה במוכרת הספינה, ברבא בר בר חנה. אמר לי רבא בר בר חנה, אומר, היה במדבר ונתלווה אליו, כך כתוב, זימנה חדה, אמר רבא בר בר חנה, זימנה חדה הווה כאזלינן במדבר, הייתי הולך במדבר והתלווה בהדה, מתלווה אלינו, ההוא תייעה. תייעה זה סוחר ישמעאל, ישמעאלי. דאבא שקיל אפרה ומורח לי, היה לוקח קצת אפר מהמדבר ומריח אותו. ולפי זה הוא היה יודע, כמה אנחנו רחוקים ממים. אדם שחי במדבר, מכיר את המדבר היטב, עד כדי שהוא יכול להריח בקומץ אפר, איפה יש מים. אמר לי, אותו תאיה, כך אומר רבא בר בר חנה, הוא אמר לי, תא אחווי לך מתי מדבר. בוא ואני אראה לך את מתי מדבר. כל מתי מדבר נמצאים במדבר, והם נמצאים באותו מדבר. שם, במדבר הזה, יפלו פגריכם, ושם ימותו. אז לי, הלכנו וראינו אותם, חזיתינו ודמו כמן דמיבסמי. דמו כמן דמיבסמי וגנו הפרקית, שהיו שוכבים בפנים צהובות, כשתויי יין, כמו אנשים שמחים ששתו יין ומרגישים טוב, טוב במיוחד. אז ככה הם נראים, אותם מתי מדבר, הם שוכבים אפרקית, פניהם כלפי מעלה, והם דמו כמבסמי ופנים צהובות כשתויי יין. והגמרא מספרת משהו, והבה זקיפה בירקד אחד מניו, ברך של אחד מהם הייתה זקופה, הוא שכב שם עם הפנים למעלה וברך כפופה, כן, דבר ידוע שכיח. ואיל תאיה תותי בירקי כי רחב גם לה וזקיפה רומחי, ולא נגע בי. הוא הלך עם הגמל תחת הברך, עם הגמל ועם רומח זקוף על גבי הגמל. זה נקרא מצב שבדרך כלל אדם נורמלי לא נמצא אף פעם במצב יותר מזה. להיות רחוב גם על גמל, כן. וגם להחזיק רומח, כן, כלפי מעלה. ואת כל זה, כל זה הוא יכול היה לעבור תחת אותה ברך כפופה, להראות לנו כמה גדול, כמה גבוהים הם היו, כמה גדולים הם היו. איזה גודל של בני אדם. המהר"ל מוסיף כאן טעם לבאר. המהר"ל אומר, בגמרא כתוב, שאם נחתכה הארכובה מלמעלה מהברך, אז הוא טריפה. אם למטה מהברך, אז הוא כשר, הוא אדם, הוא לא טריפה. אבל מהארכובה הוא למעלה, מזה נעשים טריפה. וכאן אנחנו רואים מכאן שצורת אדם העיקרית, באמת מה שנוגע לעיקר צורת אדם, זה בעצם מתחיל מהרכובה. מהרכובה מתחילה צורת אדם באמת. זאת אומרת, אם גם את זה אין לו, אם גם את הרכובה אין לו, אז זאת לא צורת אדם. אם יש לו את זה, אז הוא יכול להיקרא בעל מום, אבל זה צורת אדם. כאן כתוב שמהמקום שהם מתחילים, האדם, אותו אדם שהיה על הגמל עם רומח זקוף יכול היה לעבור תחת הברכיים שלו, כלומר הארכובה הייתה יותר גבוהה מאדם שרוכב על גמל ומחזיק רומח זקוף מעליו. פירוש הדבר שאם כל הגובה של אדם רכוב על גמל מחזיק רומח, כל הגובה עדיין לא מגיע לתחילת המידה של מתי מדבר. מרתו. הקומה של מתי מדבר מתחילה ממנו ומעלה. זה שבח, כן, כמו שידוע. זה שבח, כן. הקדוש ברוך הוא משתבח ברמי הקומה, כתוב. מה הוא אומר? משפחים איזה עם אשר כגובה ארזים גובהו. כבון, זה שבח, זאת גדולה. כאן כתוב דבר שבח על מתי מדבר. הם היו גדולים, הגמרא בסוף חלק. יש מחלוקת, מחלוקת תנאים, מתי מדבר זוכים לעולם הבא, היינו אם הם קמים בתחיית המתים או לא. מה שמפורש כאן בגמרא, מה שאנחנו רואים כאן, טוב להם, טוב להם. המצב שלהם כמו שהם, מתים, המצב הזה טוב להם. דמו כמבסמה, פניהם צהובות, מסתכלים כלפי מעלה ודמו כמבסמה. יש מי שאומר שהם לא זוכים לעולם הבא, הם לא זוכים לתחיית המתים. על כל פנים, אני יודע. הלוואי ומסתבר, הלוואי והעולם הבא שלנו יהיה כמו שהם נראים בלי העולם הבא, היינו בעולם הזה כמתים. דמו כמבסמה והם, בניהם כלפי מעלה. הם ב... הם בהרגשה גבוהה, הם בשמחה. בהמשך כתוב בגמרא, פסקי אחד הקרמה נתחלת עד אחד מיני. לקח הוא חתך תלית, שיצית של אחד מהם, קרן, חתך את זה ורצה לקחת את זה ולהביא את זה לבית המדרש שילמדו מזה דיני תחלת, דיני תחלת, דיני עשייה ציצית, ללמוד מזה משהו. ולא הווה מסתגלה, הם לא יכלו לזוז. אמר לי, שוב גילה לו אותו תאי, דילמה שקלת מידי מיניו, האם לקחת משהו מהם? אהדרי, אומר מיד, דגמירי, כן. דמן דשקיל מידי מיניו לא מסתגל. זאת אומרת, מי שלוקח מהם משהו, הוא לא יזוז מפה, הוא יישאר איתם. אי אפשר לקחת מהם שום דבר. אז לי, הדרתי והדר מסתגלה, כי עתי לקמד רבנן, חזרתי לבית המדרש, אחרי המסע במדבר. כך אומר רבא בר בר חנא. אחרי המסע במדבר, הוא חזר לבית המדרש, אז גינו אותו. אמרו לי, כל אבא חמרה וכל בר בר חנה סיקסה, כינו אותו בכינויי גנאי, קראו לו חמור ושוטה. למה הלכת עבדת האחי? למה עשית את זה? למידע היא כבית שמאי, כבית הלל, ראינו איך כורחים את החוטים או איך ציצית צריכה להיראות. היא באה אלך למימני חוטים או למימני חוליות, היית צריך את זה לעשות. אז כבר כתוב במערב, אם הוא היה עושה את זה, הוא גם לא יכול היה לעזוב את המקום. אי אפשר לקחת מהם שום דבר. הם לא נמצאים בתוך המערכת של סדר מקבלי התורה. הם לעצמם. הם לא נמצאים בתוך, אי אפשר ללמוד מהם שום דבר. המסורת שלנו לא באה מהם. דור המדבר, היינו שוב דור מקבלי התורה. הדור הזה הוא דור שהוא נלקח מאיתנו, הוא לא איתנו, אין לנו שום חיבור אליהם, הם לא נמצאים איתנו, הם לא בסדר הדורות שלנו. שום דבר אי אפשר לקחת מהם, אנחנו לא יכולים מהם לקחת שום דבר, גם לא דבר שראינו ולהביא את זה לבית המדרש, אי אפשר. באופן, צריך כנראה להבין, הגזירה שנגזרה על כל הדור הזה, שהדור הזה לא יהיה, הוא לא יהיה בסדר הדורות, הוא לא יהיה נמנה בין מקבלי התורה. זה דור מקבלי התורה, זה אותו דור שכולם באו בברית יחד ואמרו נעשה ונשמע כאחד. אותו דור איננו, נלקח, הוא נמוג, הוא פשוט איננו. הדבר הזה צריכים לקבל רק כגזירה על התורה בעצמה. לא שייך לקרוא לזה גזירה על כלל ישראל, כי הם כלל ישראל. 60 ריבו זה כלל ישראל שלם, זה נקרא, זה מספר של כל בני ישראל. הגזירה שנגזרה עליהם זאת גזירה על התורה. התורה נגזר על התורה שהיא לא תתגלה כראוי. זאת אומרת, מקבלי התורה, כן, לא יהיו אלו שממשיכים לגלות אותה. לא מהם התורה תתגלה. כך שהגזירה שנגזרה, הגזירה היא גזירה על התורה. התורה איבדה את אותם שהיא הייתה אמורה, או שהיא עשתה את זה בפועל. התורה מבקשת עליהם רחמים. התורה בהם רוצה. היא מחזרת אחריהם ומבקשת מעת קונה למסור להם טעמי תורה וסתריה. הם אלו שהתורה מבקשת אותם, רוצה בהם. זו גזירה שנגזרה על התורה. חטא המרגלים, חטא המרגלים הביא גזירת גלות. כמו שאמר, על גזירת הגלות כתוב, כך כתוב באיכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. כיוון שגלו ישראל ממקומם, כך כתוב בגמרא וחגיגה ודפי, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זה נקרא ביטול תורה באמת, כאשר התורה כמו מתבטלת. ישראל לא במקומם, זה נקרא מלכה ושריה בגויים אין תורה. אין תורה, אין הערה של תורה, תפיסה של תורה, תפיסה אמיתית. כראוי. זה נקרא אין תורה. אין תורה. באופן שאותה גזירה שנגזרה מכוח המרגלים, הגזירה הזאת הייתה בעיקרה גזירה על התורה. התורה נידונה להיפרד מהטובים ביותר, מאלה שהתורה רוצה בעיקרם. התורה רוצה, מבקשת, מחזרת עליהם ומבקשת להתחבר אליהם. הפסוק, וזאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. והראשונים מקשים, הבא עוד מקשים, היה מן הראוי לומר זאת חוקת הפרה, כמו זאת חוקת הפסח. זאת חוקת התורה, כאילו כאן כתובה חוקת התורה בכלל. במה זה חוקת התורה בכלל? במה? איפה יש כאן? זאת חוקה מסוימת, פרשת פרה אדומה. וכמו שכתוב זאת חוקת הפסח, כך צריך היה להיות כתוב זאת חוקת הפרה. אין, זאת כאילו כאן נתחדשה חוקת התורה בכלל. יש משהו שנקרא חוקת התורה, וזה נתחדש פה. מה שנתחדש בפרשה הזאת של טהרה מטומאת מת, מה שפה נתחדש, פה נתחדש דבר ששמו זה חוקת התורה. זה דבר שהוא החוקה של התורה בכלל. פירוש המושג חוקה, זה נקרא דבר שהוא, כמו שידוע, כאן גופה, לשון חזר, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. פירוש, חוקה זה נקרא דבר חקוק, חקוק פירוש. כמו שידוע, הלשון במשנה, צינור שקבעו ולבסוף חקקו. חקקו זה נקרא שהוא חקק שם תעלה שדרך זה יעברו מים. צינור שקבעו אותו בקרקע, ואחר כך חקקו שם את האפשרות שיעברו בתוכו מים. זה נקרא לחקוק. לחקוק זה נקרא כשחוקקים משהו על איזשהו דבר, כשהדבר חקוק בסלע. כמו שכתוב כמה פעמים בתורה שבכתב, כשהדבר חקוק בסלע, פירוש הדבר שהכתב והדבר הם דבר אחד, הם מציאות אחת. אם רוצים למחוק כתיבה, כל כתיבה היא שחור על גבי לבן. כביכול התורה הייתה נמצאת, כביכול לפניו התברך, התורה הייתה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה, דבר על גבי דבר. כשהדבר חקוק, או מה שנקרא בלשון אחרת בתורה, חרות על הלוחות, חרות על הלוחות. חרות פירוש שהכתב ועצמו של דבר, הכתב הוא עצמו של דבר, עצמו של דבר כולל את הכתב. חוקת התורה הפירוש, התורה חקוקה בליבות. התורה חקוקה בליבות מקבלי התורה באופן שהיא מתחברת, כן, התורה מתחברת עם עצמו של הלב. זה נקרא, כן. זאת חוקת התורה. מושגים טומאה וטהרה, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, מושגים טומאה וטהרה, כמו שידוע, כן. טומאה זה משורש, טומאה זה משורש טמטום, משורש הטמנה, טמטום. לפנים בישראל, כל לומדי התורה, כולם, היו נזהרים בטהרה. בכלל ישראל, לומדי התורה כולם היו אוכלים חולין בטהרה. אף פי שאין בזה שום איסור. אבל הטומאה מטמטמת. הטומאה סותמת את, סותמת את ה... סותמת את התפיסה. באיזה מקום... באיזה מקום הטומאה סותמת? פירוש. טהרה זה תמיד. צהריים, נקרא בלשון תרגום תהירו. צהריים, צוהר תעשה לטבע. צוהר זה נקרא מין חלון שקוף שרואים דרכו. צהריים, דבר ברור כשמש בצהריים. טהורו של מזבח. זה החלק הגלוי והברור והנראה של המזבח. על זה מזין. שבע על טהורו. צהריי. זה נקרא תהירו, לשון טוב. להבין. כיוון שכל טומאה היא תולדה של טומאת מת, המת עצמו נקרא בלשון חכמים, זה לא כתוב בגמרא בפירוש, אבל זה כתוב בכל ברבותינו הראשונים, זה כתוב הרבה מאוד. גם רש"י אומר את זה. גם בפיוט לפרשת פרה זה גם כתוב. המת נקרא אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה פירוש שהוא זה שממנו כל הטומאות הן תולדותיו. אבי אבות הטומאה. המת. היינו, אם אנחנו רוצים לדעת באיזה מקום הטומאה מטמטמת, את מה היא סותמת, מה הטומאה פועלת. מה שהטומאה פועלת זה לא להתחבר למה שנקרא מקור החיים. מקור החיים, התחושה, הרגשה, החיבור למקור החיים, מסתם. וכאן נמצא טמטום, ברגע שלא מחוברים במקור החיים. כביכול, בורא העולם, ברא את העולם במידה שנקראת כל חי. כל חי, או וגם אלוקים חיים. אלה הם המידות שבהם כביכול בורא העולם ברא את העולם. וכביכול בורא העולם שהוא אלוקים חיים ברא את העולם והוא מחיה את כולם. אתה הוא השם לבדיך, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. ואתה מחיה את כולם. אנחנו כביכול נברנו, נוצרנו, נעשינו, כביכול על ידי אלוקים חיים שהוא מחיה את הכל. הטומאה סותמת, מטמטמת את החיבור שלנו למקור החיים. אבי אבות הטומאה זה המוות. אבי אבות הטומאה. שם נמצא הטמטום. הערה, תפיסה נכונה. תפיסה נכונה, הערה, זה מכוח חיבור למקור החיים. ברגע שמתנתק החיבור למקור החיים, זה הטמטום. לכן כל כך היו נזהרים בישראל, זה היה. הזהירות, כמו שכתוב בחז"ל, הזהירות, אנחנו כבר לא יכולים, בשבילנו זה עבוד, אנחנו, אין לנו מי חטאת, אנחנו לא יכולים. אבל עד זמן האמוראים, בגמרא כתוב, בפירוש, חבריה, אומרת הגמרא, מדכן בגלילה. בגליל היו החברים, החברים זה האמוראים, שחיו בגליל, היו מתארים את עצמם במי חטאת. היה להם מי חטאת, הם נזהרו מטומאה, תמיד. אנחנו שאנחנו טמאי מתים, אין לנו שום אפשרות להשתחרר מזה, לצאת מזה, להינצל מזה. אנחנו טמאים לנפש אדם. אין לנו ברירה. זאת אומרת, שהטמטום שהוא מנת חלקנו, אנחנו חייבים להישאר איתו. הראש נסתם, התפיסה נסתמת. כביכול בורא העולם ברא את הכל ומחיה את הכל. המוות הוא ההפך מהקיום. המוות סותם את התפיסה האמיתית של הקיום. אין אפשרות. זאת טומאה. כיוון שהמוות בכלל ישראל היה כל כך נורא, זה המובן. כדי לגלות שיש אפשרות להינצל טומאת מת. טומאת מת, כל מי שמתחבר באיזה אופן שהוא למת, כל מי שנטמע לנפש אדם, אז הוא מתחבר אל המוות. והחיבור אל המוות סותם בפניו את החיבור אל החיים. כך הוא נטמע וכך הוא מתמתן. ואי אפשר לצאת מזה. אי אפשר לצאת מזה. כיוון שהמוות הוא כל כך קבוע וכל כך קיים, כל כך חזק, איך אפשר לצאת מזה? אנחנו יודעים, בפסוק כתוב, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. זה לא ייתכן. אי אפשר להינצל מזה. חוקת התורה פירוש התורה, אותה תורה שהיא חיי עולם נטפ בתוכנו. כביכול בורא העולם נתן לנו תורה ונטע בתוכנו חיי עולם. נטע בתוכנו חיי עולם פירוש אותם חיי עולם הם התאחדו, התחברו, נעשו איתנו אחד. זה פירוש המילים נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו. זאת חוקת התורה. חוקת התורה, הפירוש, התורה התחברה איתנו. חיבור שהוא חיבור בעצם, חיבור שאנחנו אחד עם התורה. הרמב"ן כאן על הפסוק, זאת חוקת התורה, כך אומר הרמב"ן, המילים שהרמב"ן משתמש בהן. חוקת התורה זה הנחקקת מן התורה, והיא תורה שבעל פה, כך כתוב ברמב"ן. הנחקקת מן התורה, זאת אומרת, נחקקת זה הכוונה, כשהתורה חלה בנו באופן שלם, באופן מלא, היא מתקבלת אצלנו כמו שחקיקה מתקבלת, לא כמו כתב שאפשר למחוק, אפשר להעביר. נחקקת אצלנו, אצל מקבלי התורה, זאת תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זאת התורה שהיא בעצם חוקת התורה. זאת חוקת התורה. תורה שבעל פה יכול לחדש רק מי שהוא בעצמו תורה. מי שהוא בעצמו, מי שהוא, משהו מסוים, יהיה מה שיהיה. אבל התורה מתחדשת רק מתוך עצמה. התורה מתגלה רק מתוך עצמה. זאת חוקת התורה. וכאן המהר"ל, כאן המהר"ל מגלה, וזה גילוי נפלא מאוד, המהר"ל מגלה שטומאת מת היא סוג אחר של טומאה. המהר"ל גילה את זה בהספד שהוא הספיד את אחד מגדולי חכמי דורו שנפטר. הוא הספיד אותו, ויש, זה נתפס בכתבים של המהר"ל בגור אריה בסוף במדבר. נתפס דרוש להספדו של חכם. שם כתוב, המהר"ל מגלה שם שבעצם ברגע שאדם מסתלק מהעולם הזה, אז הוא עובר דרגה. זאת אומרת, ברגע הזה הוא עובר למערכת חיים גבוהה יותר. זאת מערכת חיים שהיא שייכת לעולם הבא. עובר למערכת חיים אחרת, עליונה יותר. וכשהאדם עובר למערכת הזאת, המהר"ל מגלה, זאת הסיבה שהוא מתמה. הוא לא מתמה בגלל פחיתות, הוא מתמה בגלל מעלה. אותה טומאה שיש במה שנקרא טומאת מתעסקים, הטומאה של כל אלה שמתעסקים בפרה, כמו שכתוב בפרשה. השורף, האוסף את אפר הפרה, יחבס בגדה. השורף את הפרה, יחבס בגדה. מפני שהוא מתעסק בעבודה גבוהה מאוד, גבוהה מאוד, שהיא קצת רחוקה ממנו. דבר כזה, דבר כזה מסוגל גם הוא לטמא. אבל זה גדר אחר של טומאה. זאת אומרת, אדם יכול להיעשות מטומטם על ידי שהראש נסתם, או על ידי שהוא מעיין בדבר שהדעת לא יכולה לתפוס. הוא מעיין בזה ומשתדל להבין, והוא לא תופס שהוא מעקם לעצמו את המוח, סותם לעצמו את המוח בידיים. הרמב״ם, הזכרנו את זה כמה פעמים, דברים נפלאים, ברמב״ם פירוש המשנה בחגיגה, בתחילת פרק שני, כתוב ברמב״ם, במשנה כתוב, כל מי שמסתכל בארבעה דברים, ראוי לו, רטוי לו, שלא בא לעולם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. אז הרמב״ם מבאר, מה קורה לאדם הזה? ההמשך שכתוב במשנה הזה, שלא, כל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם. הפירוש הפשוט, לא חס על כבוד קונו, זה נקרא שהוא מעיין בדברים כאלה, שהם סודות, הם דברים נסתרים. הרב המחדש, הוא אומר שזה... ונתגלה לו כאילו בגילוי מיוחד, שהפירוש במשנה, הכל שלא חס על כבוד קונו, זה נקרא אדם שפשוט לא חס על שכלו. הוא מעיין בדברים שהעיון בהם משבש את השכל בהכרח. מטמטם. שמעיינים בדברים שהם לא בני השגה, אי אפשר לתפוס בהם. אין בהם תפיסה אמיתית. דברים שהם גבוהים מהתפיסה שלנו, מחוץ למערכת התפיסה שלנו. כתוב שם ברמב"ם לשון נפלא, כל שלא חס על כבוד קונו, פירוש, כל מי שלא חס על שכלו, שהוא כבוד השם בעולם. השכל, השכל הישר, השכל התופס, השכל המבין, זה כבוד קונו, זה כבודו של בורא העולם. מי שלא חס על זה, לא אכפת לו לעוות את זה, ראוי לו שלא בא לעולם. זה סוג אחר של טומאה. המת מטמא לא מפני שהוא פחות, לא מפני שהוא סותם בפנינו משהו, אלא מפני שהוא גבוה מאיתנו בהרבה, הרבה יותר גבוה מאיתנו. ברגע שהוא עוזב את חיי העולם הזה, אז הפסוק כתוב וייצר, הפסוק בבראשית כתוב וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. וייצר כתוב בשני יהודים, שתי יצירות, יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. ברגע שהוא עוזב את היצירה שלו בעולם הזה, ברגע שהוא מסתלק מהעולם, אז הוא עובר ליצירה לעולם הזה. אז הוא עובר למערכת גבוהה יותר, פנימית יותר, גבוהה יותר. ולכן הוא מתאמה, כי מי שאין לו חיבור למעלה הזאת, לא מתחבר אליה, אז הדבר הזה גם מטמא אותו. בדיוק כמו שהמהר"ל אומר משל, המת מטמא כמו שכתבי הקודש מטמא. כך הוא, כך כתוב שם בדברי המהר"ל. המת מטמא כמו שכתבי הקודש מטמא. כתבי הקודש זה גזירה מדרבנן שיתמו. אותו סוג טומאה יש למת. המת הוא משהו גבוה יותר. מי שאין לו תפיסה בזה, אז הדבר הזה צריך לטמא אותו. הטהרה מטומאת מת מגיעה על ידי זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה, הפירוש. כשהתורה נחקקת בנו כך שאותם חיי עולם נטע בתוכנו, מתחברת אלינו ונעשית איתנו אחד, אותה טהרה, אותם חיי עולם, כשאנחנו מתחברים אליהם באמת, אז אנחנו יכולים לטהר את עצמנו מטומאה. שייך, אז אנחנו יכולים להיטהר. באופן שכשנתחדשה הפרשה של טהרה מטומאת מת, התחדשה הפרשה של טהרה מטומאת מת. הפרשה של טהרה מטומאת מת התחדשה על ידי זאת חוקת התורה. מכוח זה נתחדשה פרשת טומאת מת. טומאת מת הגיעה מכוח טהרת טומאת מת. הטהרה היא ההקדמה לדיני הטומאה. כמו שהמהר"ל מגלה, כמו שהוא מבאר, דיני הטומאה הם דינים שהם באים מכוח האפשרות להיטהר מטומאת מת. זאת אומרת, אנחנו בעצם מחוברים לחיי עולם. תפיסה בחיי עולם יכולה לטמא למי שלא שייך לזה. התפיסה בחיי עולם, וכיוון שאנחנו מחוברים לזה באמת, אז הדבר הזה מאפשר שתהיה טומאת מת. וטומאת מת עצמה היא טומאה של באה מכוח דבר גבוה יותר. באה מכוח שאדם עובר לחיי עולם, מחיי שעה לחיי עולם, הוא מתמה. למי שלא משיג היטב, מי שלא תופס את החיבור האמיתי שיש לכולנו לחיי עולם, לכל מקבלי התורה, אז הדבר הזה מתמה אותו. הדבר הזה הוא גבוה מדי, הוא מתמה אותו. הטהרה מטומאת מת הביאה את האפשרות של טומאת מת. אני רוצה לחזור לעניין שהתחלנו בו. זאת חוקת התורה, מה שכתוב כאן, זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה, פירוש. הפרשה הזאת, זאת הפרשה שהיא מסיימת בעצם את התורה. בעצם. כלל ישראל עברו מן העולם, כולם, כל מקבלי התורה עברו מן העולם, נשארו שם במדבר. זאת חלות, כמו שאמרנו, חלות של מוות על כלל ישראל כולו. מוות על כלל ישראל כולו. כל מקבלי התורה. הדבר הזה הוא גזירה נוראה. זאת גזירה נוראה. זאת גזירה נוראה. אבל הגזירה הזאת היא בעצם זו גזירה שחלה על התורה. מגליה האמיתיים של התורה נעלמו, הם אינם, הם נמוגו. זאת הגזירה הקשה ביותר שנגזרה על התורה. הגזירה הקשה ביותר. נלקחו מהתורה אלה שהיו מחוברים אליה יותר מכל דור אחר. אלה שבאו בברית יחד ואמרו נעשה ונשמע כאחד, כאיש אחד, בלב אחד. כל אלה אינם, אינם. הדבר הזה הוא גזירה נוראה על התורה. לא הייתה עוד גזירה כזאת, גם לא שייך שתהיה. דק גזירה תורה הייתה הכוונה, זאת הגזירה הנוראה על התורה. והעובדה שהתורה משתכחת, העובדה שהתורה משתכחת, זה מכוח זה, באותו מקום. באותו מקום בשולחן ערוך, במשנה ברורה. משנה ברורה מעתיק חלק מזה, אבל בער היטב זה כתוב יותר. מתוך שאלת חלום נודע להם שיום הפרשה גורם גזירת התורה. זאת חוקת התורה מתרגמינן דה גזירת תורה איתה. באותו מקום, איתה בכתבים, הכוונה בכתבי הארי, שראוי לכל בר ישראל לפקוט על שריפת התורה, שמכוח זה נמסרה התורה לקליפות, המקום יחזירנה לנו במהרה בימי. אמרנו פעם, אחד מהחמישה דברים שקרו ב-17 בתמוז, אחד מאותם חמישה דברים זה ששרף הפוסטמוס אחד משרי רומי את התורה. כתוב כאן שאותה שריפה שהתורה נשריפה, מה זאת אומרת? היום זה מעשים בכל יום, רחמנא ליצלן, זה מעשים בכל יום. כאן כתוב שאלמלא שהייתה נקודת חורבן שקיימת אפשרות לשרוף את התורה, אם זה לא היה קורה 17 בתמוז, זאת אומרת הדבר כאן היה חורבן מסוים שזה שייך שאש תשרוף את התורה. בפשטות לא צריך, זה לא היה אפשרי שהדבר הזה יקרה. התורה עצמה נקראת אש דת, ואש לא שורפת אש. זה שהתורה יכולה, אפשר שהתורה תשרף, זה משום שכביכול, כמו שאמר רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנינא בן תרדיו, שהמקהיל קהילות על אפם ועל חמתם של הרומיים שבאו והחריבו את בית המקדש, על אפם ועל חמתם הוא היה מקהיל קהילות ברבים וספר תורה וחיקו ומלמד תורה ברבים. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים ימליכוה, שהחריבה את ביתו, שרפה את היכלו, הרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה מסתובב עם ספר תורה בחיקך, ואתה מלמד תורה ברבים. תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת הספר תורה באש. כך אמר רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנינא בן תרדיו, וכך היה. כך בדיוק היה. הדבר הזה הוא חורבן. האפשרות הזאת היא חורבן. דירוש הדבר, התורה נמסרה בידי אלה ש... כן. אנחנו יודעים הרי, התורה ניתנה, היא נתונה למרמס, לכל, כן, לכל חולל, לכל שוטה, לכל מטומטם, בקיצור. התורה נתונה ממש למרמס. וכל אחד, כל אחד אומן דאמר. הדבר הזה הוא חורבן. זה חורבן. התורה בוכה. התורה בוכה. החורבן הגדול של התורה, שורש כל החורבנות, שנלקחו מהתורה, הכל, הכל הגיע. הכל הגיע מאותו חטא, מאותו חטא, מאותו חטא נורא. כלל ישראל נחרב. כלל ישראל, היינו, כלל ישראל מקבלי התורה. הדור של מקבלי התורה אינם. הם אינם. כשמקבלי התורה אינם, אז התורה מתמעטת, מתמעטת ומתמעטת, מתמעטת והולך. זאת הגזירת אורייתא. גזירת אורייתא. מכוח זה הגילוי של זאת חוקת התורה שנתגלה בסוף ה-40 שנה. זאת חוקת התורה. היינו אצל הדור שנשאר, אז התורה נתפסה באופן ש, כמו שהרמב"ן מרמז, הדור של באי הארץ הם היו אלו שהם היו הראשונים למה שנקרא תורה שבעל פה. הם היו אלו שהם למדו תורה מפי יהושע בן נון. הם היו אלו שהם חוקת התורה, מה שנחקק מן התורה, וזה תורה שבעל פה. החידוש הזה, החידוש הזה, זה החידוש שנשאר, זה מה שנשאר לנו. אין לנו שיעור, רק התורה הזאת. וככל שאנחנו מתחברים יותר, מתחזקים יותר, תופסים יותר את בחינת החיי עולם, חיי עולם, שהוא נטע בתוכן, חיי עולם נטע בתוכן. אז בר מינן, ככל שאנחנו תופסים את זה פחות, אז אנחנו מתמתמים והולכים. מתמתמים והולכים. ובאמת לא מבינים. זהו, זה בעצם מה שרציתי לבאר. השם יעזור לנו, שנצליח לצאת מזה.